קהלת פרק שני פסוק ט. אנחנו עדיין בסריה של התשבחות העצמיות ששלמה מדבר. דווקא הפסוק של היום יוכיח מעל כל ספק ששלמה לא מתכוון לגאות. וגדלתי והוספתי מכל שהיה לפניי בירושלים. כוונתו שהוא גידל והוסיף וטיפח יותר מכל המלכים שהיו לפניו. דרך אגב, מי היה לפניו בירושלים? אבא דוד. הוא הראשון שמלך בירושלים, כן. אז וגדלתי והוספתי מכל שהיה לפניי בירושלים, בפשטות הוא מתכוון לאבא שלו, וזה נשמע שהוא לא, איך אומרים, אם אנחנו נלמד את הפסוק כפשוטו, אז כאילו אין לו סוף. אבא שלי קטן עליי. זה ככה אומר המדרש, כאילו זה מה שיוצא, אבל אנחנו נראה עוד מעט. החלק השני של הפסוק, אף חוכמתי עמדה לי. עוד פעם, וגדלתי והוספתי מכל שהיה לפני בירושלים, אף חוכמתי עמדה לי. פשט, מה שלמה מתכוון בקשר של שתי הפסקאות? קודם כל, גדלתי והוספתי. סתם ככה, בלשון הקודש, הגדלה, לא כמו שאנחנו אומרים בעברית, הגדלה זה הגדלה באיכות, והוספה זה הוספה בכמות, וההוכחה, כי כשאתה מדבר על הוספה, זה הפירוש שיש משהו קיים, אתה עליו הוספת, אז הוספת את אותה בחינה שהייתה קודם, הוספת על אותה בחינה שהייתה קודם, כלומר, שהוספת דבר כמותי בלבד. אתה מדבר על הגדלה, הגדלה יכולה להיות גם בכמות, גם באיכות. כשאני אומר הגדלה סתם, זה יכול להשתמע ככה ויכול להשתמע ככה. אבל כשאני מעמיד את שתי המילים האלה בכפל, וגדלתי והוספתי, זה הפירוש הוא כמות, סליחה, איכות וכמות. אחרי שהוא אומר שהוא גידל והוסיף גם בכמות וגם באיכות, הוא מוסיף, אף חוכמתי עמדה לי. מה המשמעות? בדרך כלל, כשבן אדם הופך להיות איש כללי, עשיר, אומרת המשנה במסכת אבות, מרבה נכסים, מרבה דאגה. זאת אומרת, יישוב הדעת של האדם, ככל שהוא מתפרס על יותר ויותר עסקים, יישוב הדעת לשבת וללמוד בניחותה, בעיון, הולך וקטן. ושלמה אומר, אצלי זה לא היה ככה. גדלתי והוספתי, ותדע לך שהחוכמה, המשכתי הלאה ללמוד ולהחכים ללא שום הפרעות. אבל כאן החלקו הפרשנים. יש שפרשו שחוכמתו של שלמה רק נשמרה, כלומר, הוא גדל וטיפח וכולו, הגיע לרמה מסוימת של חוכמה, ככל שהוא הפך להיות אדם יותר עסוק, הייתי מצפה ממנו שחוכמתו תלך ותדעך מפני התרדות והדאגות שעופפות כל אדם שהוא עסוק והוא תרוד, אבל אצל שלמה זה לא היה ככה, אלא חוכמתו נשתמרה. ואילו לפי הפרשנות הנוספת שישנה, לא רק שחוכמתו נשתמרה, אלא היא התברכה. זאת אומרת, נוסף לה עוד על אף שהוא היה מאוד מאוד עסוק, והעסקים שלו רק הלכו וגדלו במה שנקרא בעניינים גשמיים, אבל הוא הצליח איכשהו להחזיק את הראש שלו במושכלות ועוד לטפח ולגדול בהם. הגמרא במסכת ברכות מתארת את החסידים הראשונים, החסידים הקדמונים שהיו לפני מאות ואלפים של שנים, שהם היו עוסקים הרבה מאוד מהזמן שלהם בהשקעה בתפילה. עכשיו, כשאתה מתעסק למשל בתורה, אתה מפתח את השכל באופן טבעי. כשאתה עוסק בתפילה, פיתוח השכל קצת כהה, מפני שאתה קצת מבזבז את הזמן, כמו שאומרים על דברים אחרים. והגמרא אומרת, מתוך שחסידים הם, תורתן משתמרת. מה פירוש תורתה משתמרת? הוא למד שעה, הוא זוכר כל מה שהוא למד. אז יכול להיות שבאמת זה רק שעה, אבל זה שעה מאוד מאוד משמעותית, שהיא תצטבר לו לשעה של מחר ולשעה של מחרתיים, יכול להיות בן אדם שלומד 8 שעות ביום, אבל הוא גם כן שוכח עם הזמן, ואצלהם לא הייתה שכחה. מתוך שחסידים הם, אני מיד שומע אותך, מתוך שחסידים הם, התורה שלהם משתמרת. החוכמה שהם לומדים נשארת להם לנצח. כשבן אדם אומר, אתה שומע את זה המון פעמים, כשחברי כנסת עולים לרדיו, והם מתחילים להסביר שכל העולם מתקיים רק בגללם, ורק הם, רק הוועדת חקירה שאני העמדתי, הצליחה לעשות את כל העניין, אז הוא אומר לך, זה וזה וזה וזה, ובגדול בכלל, כאילו, אז הפסוק הזה, אז היה בגדול בכלל. אז שוב, אנחנו אוחזים במתברכת והמשתמרת. החסידים הראשונים, כמו שאומרת הגמרא במסכת ברכות, כיוון שהם היו חסידים, זאת אומרת, הם התנהגו במידות מתוקנות יותר, אז התורה שלהם נשמרה. עכשיו, פה יש לנו שתי גרסאות. כולם יודעים שיש את התלמוד הבבלי ויש את התלמוד הירושלמי. התלמוד הירושלמי נכתב בארץ ישראל, והוא הסתיים כ-100 שנה אחרי התלמוד הבבלי. התלמוד הבבלי הוא התלמוד העיקרי, הוא יותר מתכונתי, ויש לו גם כן ההלכה כמותו. ואילו התלמוד הירושלמי הוא קצת יותר מקוצר, וקצת יש בסגנונות שלהם הבדל גם כן. נעריך בזה אולי בהזדמנות אחרת. אז מה ההבדל בגרסה הזו? הירושלמי כותב, שאומרים ירושלמי זה הכוונה תלמוד ארץ ישראלי, זה לא תלמוד של ירושלים, אלא התלמוד שהיה פה בארץ. אז שם הוא כותב ככה, מתוך שחסידים הם, תורתן מתברכת. איזה הבדל משמעותי. לא רק שהם ילמדו שעה, הם יזכרו מה שלמדו באותו שעה, זה תהיה שעת איכות ששווה 1,000 שעות. לדוגמה, 1,000 יכול להיות 100, אבל היא שווה יותר ממה שהיא שווה אצל בן אדם אחר. ההבדל בין בבל לירושלים, שזה אמר תורתן משתמרת וזה תורתן מתברכת, זה מפני שההשראה האלוקית שהייתה פה בארץ הייתה הרבה יותר גבוהה. והיא באמת גרמה לאותם חכמים שאמרו את זה, שהם ראו על עצמם שאצלהם התורה מתברכת, וזו הייתה הזכות של הישיבה בארץ. ואילו הבבלים, שלא היה להם את הקדושה של הארץ ואת הזכות של הישיבה פה בארץ, אז הם הרגישו שהמעשים הטובים שלהם גורמים רק שתורתן תהיה משתמרת בלבד. אז אצל שלמה, שתי הפרשנויות שנתנו הפרשנים לפסוק וגידלתי והוספתי על כל המעשים, אחד מהמפרשים פירש שאני אף על פי שעסקתי בעניינים של סוחר, של איש עסקים גדול, והייתי מאוד מאוד עסוק, עם כל זה אני הצלחתי להוסיף בחוכמה. זה תורתן מתברכת. ואילו לפי הפרשנות השנייה, שלמה רק הצליח לשמר את מה שהוא למד, למרות כל התרדות והעסקים שלו, זה המצב שתורתו רק השתמרה ולא התברכה. זה ההבדל. וכאן אנחנו מגיעים לשאלה שהגברת העלתה, ביחס לשלמה, ביחס לדוד אביו. זאת אומרת, אני שואל את השאלה הרבה יותר חמור. זה לא סתם שוויצריות שהוא מתגאה על מה שהוא עשה, אלא כמו שאומר המדרש אומר את זה ככה. הוא אומר, וגדלתי ואוספתי מכל שהיה לפניי בירושלים. אז שואל המדרש, וכי מה היה לפניו בירושלים? לא דוד אביו היה? אז היה דוד אביו. אז דוד אביו, ככה מדברים על אבא? כאילו כל מה שיש לך זה רק בזכות אבא, ואתה בא ואומר שאתה גדלת והוספת יותר מאשר דוד אביו. טוב, אז פה יש פירוש. זה יהירות, ואין שום ספק שהדברים טעונים ביור. אז פה יש ביור שהוא קצת עמוק על, בדרך החסידות. וגדלתי והוספתי. יש פה בפסוק הזה איזושהי סתירה מה שנקרא מהרישה לסיפה. מהתחילה לסוף. אז וגדלתי והוספתי, כמו שהסברנו, מדובר על כמות על איכות וכמות, אז אין שום ספק שמדובר על פריון, זאת אומרת על הוספה משמעותית גם בחוכמה. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים בסוף הפסוק, תראו, אף חוכמתי עמדה לי. מה, איך אתם מפרשים את המילים? בעברית פשוטה, אף חוכמתי, אף, גם החוכמה שלי, עמדה לי. איך אתם מתרגמים את העמדה לי? זאת אומרת, יש ידע שהוא הולך ופרה ורווה, וזה גדלתי והוספתי. ויש ידע שהוא עומד. טוב, אני יודע, כמו מספר אוטובוס או מספר טלפון. אתה עוצר את הידע הזה בראש שלך, אתה שולף אותו כשאתה צריך. אבל מה יתפתח לך בראש במספר הטלפון שאתה זוכר? כלום. אתה זוכר אותו. זה חוכמתי עמדה לי. ופה, בתחילת הפסוק, הוא אומר שהוא גם גדל והוסיף. ומשמע בכל ה... כמו שהזכרנו, שהפסוק הזה לא אומר דברים מסוימים במה הוא גדל והוסיף. משמע שגם בחוכמה הוא גדל והוסיף. אז גדלת והוספת או שעמדת? אני זוכר בראש 50 מספרי טלפון, ואני שולף כל פעם את המספר הנכון בזמן הנכון. יש בחוכמה את היכולת הצלבה מדבר לדבר, והפריון בתוך החוכמה, ההוספה, החידוש, מה שנקרא. כשאנחנו משתמשים במילים וגדלתי והוספתי, זה במשמעות של חידוש. כשאנחנו מדברים במשמעות של חוכמתי עמדה לי, אז כמו שאומרים, אני חמור נושא ספרים. כן, לא, לא ראית המילה חמור, נושא ספרים. אני זוכר את הדברים כמו שהם כתובים, ואני משתמש בהם. ניקח למשל רופא, רופא רגיל, שמגיע אליו חולה, אז הוא צריך לקלוט את המחלה, מה קורה איתו, ואז מתוך סריה של תרופות שעומדות אצלו בראש, הוא צריך לרשום מרשם. אז יש גבול לתרופות שהוא מסוגל לרשום, הוא צריך רק להצליף בין המחלה לבין ה... זה באמת חוכמה, ועל זה הוא רופא, ועל זה הוא לומד. אבל אין שום ספק שזה לא מה שנקרא, אלה שעוסקים במחקר הרפואי, שמגלים דברים נוספים, ויוצרים תרופות נוספות, ועושים הצלבות. יש באמת רופאים כלליים שהם באמת גם כן כאלה. אני מכיר, הרופא כללי שלי, אתה אומר לו איזשהו דבר, אז הוא מוצא את הפנקס ורושם משהו, ואחר כך הוא יכול להגיד לך אחרי כמה שבועות, אתה זוכר שאמרת לי זה וזה, אז אני ביררתי, או שנדמה לי, או ששמעתי, וכמה וכמה אמרו לי אותו דבר, אז נראה לי שככה וכך. אז הוא עוד עושה משהו של הוספה, כן? יחסית לכוחות והזמן שיש לו. אבל זה הגדלתי והוספתי, אבל העמדה עמדה במקום אחד, אז אנחנו צריכים להבין, אין שום ספק שגם זה חוכמה וגם זה חוכמה, אבל זה סוג אחר של חוכמה, זה סוג אחר של התפתחות. אז השאלה היא מה היה אצל שלמה, וכשאנחנו נתעמק, כמו שאומרים בזה, אז אנחנו נוכל לגלות שבעצם שלמה לא משוויץ פה בכלל. אנחנו נראה שזה משהו אחר פה, מתרחש פה משהו אחר בפסוק. יש כאלה שלמדו באמת, הוא אומר עוד משהו, גם חוכמתי עמדה, רק שהיה קשה להם, למה אתה צריך להגיד את זה? אז הם פירשו שמכיוון שבדרך כלל כשאדם עוסק בדברים רבים ועסקים, אז אין לו הרבה זמן ומה שנקרא את היישוב הדעת להעמיק בחוכמה, אז כיוון שכך בדרך כלל האדם קצת כהה שכלו, או שאין לו זמן להתפתח, ואצל שלמה זה לא היה ככה. אבל מה שאני רוצה להתקדם בנקודה הזאת בהקשר לשאלה ששלמה כאילו פה משבח את עצמו ולא רק זה, עוד מעליב כאילו את האבא שלו, אז אני לכן הבאתי את השאלה הזאת שלכאורה יש כאילו סתירה, זה לא סתירה, זה כאילו סתירה מתחילת פסוק לסופו, ואנחנו צריכים לרגע להתייחס לדוד המלך. דוד המלך בתהילים אומר על עצמו, אומר לקדוש ברוך הוא, שמרה נפשי, תשמור אותי, כי חסיד אני, כי אני מתנהג במידת חסידות, לכן תשמור את הנפש שלי. והוא מפרט, בגמרא הוא מפרט, מה בדיוק אני חסיד. כל המלכים כולם, הם קמים לשלוש שעות, והם, איך אומרים, מתנהגים כמו מלכים, ואני שופט את העם, ועמל, ומתנהג כאחד הפשוטים, ולא מתגאה על אף אחד. אז תשמור לי את הזכות הזאת לטובה, שאני משקיע הרבה יותר ממה שמלך היה אמור להשקיע. זה דוד המלך מבקש, אז הוא אומר, כי חסיד אני מתנהג במידת חסידות. שלמה המלך, בשונה מאבא שלו, לא מסופר עליו שהוא לא יתנהג כמלך ויתנהג כאחד העם. זה בכלל לא היה ככה, הוא יתנהג כמלך עם כל מה שזה כלל. גם דוד המלך היה צריך להתייגע על הידע החוכמתי שלו, התורני שלו, שלמה המלך קיבל אותו במתנה. זאת אומרת, אצל שלמה הכל היה, כמו שאומרים, עם כפית של זהב או של כסף בפה. זה היה ההבדל ביניהם. לפי מה שלמדנו קודם, יש הבדל בין החסידים. יש תורתן מתברכת ויש תורתן משתמרת. והסברנו שההבדל הוא בין כשאתה מדבר על ארץ ישראל לבין כשאתה מדבר על חוץ לארץ. בתלמוד הירושלמי התורה מתברכת, כי בארץ ישראל יש את הסייעתא דשמיא לקבל ברכה יותר גדולה. בחוץ לארץ משתמרת. דוד ושלמה, אנחנו אומרים שבתפילה אנחנו אומרים שהשם תזכור את דוד ושלמה בירושלים. זאת אומרת, דוד ושלמה, זה, כולנו יודעים שהם גרו פה בארץ ישראל, אבל גם מייחסים אותם בספרות לירושלים דווקא לתלמוד הירושלמי. כלומר, כשמדברים על דוד כחסיד, שמרה נפשי כחסיד אני, אז המשמעות היא דוד חסיד שתורתו מתברכת, לא שתורתו משתמרת בלבד. עכשיו אנחנו חוזרים חזרה לשלמה המלך. שלמה המלך מדבר ביחס לאבא שלו. הוא אומר ככה: וגדלתי והוספתי מכל שהיה לפניי בירושלים. אומר המדרש, מי היה לפניו בירושלים? אבא שלו. יש ביטוי אצל חכמינו, יפה כוח הבן מכוח האב. למשמעות של חז"ל יש פרשנות פשוטה ויש פרשנות עמוקה. הפרשנות הפשוטה היא שהבן, הכוח שלו יפה, מאיפה? הכוח שלו עוד יותר מאשר האבא. האבא היה ברמה מסוימת, הבן עוד יותר. זה הפרשנות הפשוטה. הפרשנות העמוקה קוראת את המשפט בצורה הזאת. יפה כוח הבן. היופי של כוח הבן, למה הכוח של הבן הוא יפה? מכוח האב. מה הפירוש? לכל אדם יש את הכוחות הגלויים שלו ואת הכוחות הנעלמים שלו. לפעמים אתה רואה שבן הוא יותר מוצלח מהאבא. אז אומרים לך, תדע לך שהאבא היו לו עוצמות. אבא, אמא, אותו דבר. היה להם עוצמות של פיתוח שכלי מסוים. היה להם עוצמות שלא באו. הם היו מה שנקרא היום תכונות רססיביות אצלהם, לא דומיננטיות, ואצלהם זה לא בא לידי גילוי, אבל אצל הבן זה בא לידי גילוי. לכן אתה יכול לראות בגשמיות שיש אבא עם עיניים כחולות, או אמא עם עיניים כחולות, והילד עם עיניים חומות, מפני שהחום היה אצלהם בתכונה רססיבית, וכאשר הילד נולד, זה התגלה אצלו כתכונה דומיננטית. אז רוצה לומר שגם בנפש זה ככה. יפה כוח הבן, אם אתה רואה יופי בכוח הבן, בכוח גשמי, איך פתאום ילד כזה בריון נוצר מאבא כזה חלש, התשובה היא שהיה לאבא את הגנים החזקים האלה, רק שבגלל סיבות חיצוניות הם לא התגלו בגוף שלו, מסיבות כאלו אחרות, אולי חוסר תזונה, אולי משהו אחר, אבל אצל הבן זה כבר התגלה בצורה גלויה, וככה זה כוחות הנפש. על המאמר חזל הזה, עם המאמר חזל הזה, אנחנו נחזור להבין את מה שאומר שלמה כאן. וגדלתי והוספתי מכל שהיה לפניי בירושלים. מי היה לפניך? אבא שלך. איך גדלת ואיך הוספת מכל שהיה לפניך בירושלים? ממנו בעצמו אתה גדלת והוספת. זאת אומרת, זה לא משהו שלך, אלא מי אבא שלך, בזכותו. עכשיו אנחנו חוזרים חזרה לשאלה שאני שאלתי בפתח הדברים. גדלתי והוספתי, פירוש פריון. אף חוכמתי עמדה לי, זה כמו מים עומדים. זה חוכמה, אבל עומדת, לא פורט ורוות. וזה בדיוק מה שאומר שלמה. לא רק שהוא לא מתגאה פה, אלא הוא עוד משפיל את עצמו. את תכונת הפריון שיש בי, הגדלתי והוספתי. אתם יודעים מאיפה יש לי? מכל שהיה לפניי בירושלים. מאבא. למה? כי אבא היה חסיד. שמרה נפשי כחסיד אני. אני לא בדרגה של אבא. אני לא הגעתי לרמה של חסיד. חסידים, תורתן, מתברכת. אבא היה לו את הכוח הזה של תורתן מתברכת. לי אין את זה. ואני קיבלתי ממנו. אז זה שאתם רואים בי את התכונה הזאת, זה ממנו. אבל אתם שואלים, מה איתי? חוכמתי עמדה.
אני אוחז ברמה של חוכמה שעומדת במקום אחד.
כן, זה הפירוש החסידי. כתוב במדרש, אדם הראשון חסיד גדול היה. הוא לא היה חסיד חב"ד וגם לא חסיד ברסלב. לא זה הכוונה חסיד במובן האמיתי. שהוא עושה יותר מן הנדרש ממנו. חסיד זה לשון התחסדות, זאת אומרת, אני מעבר, אני עושה יותר ממה שאני חייב. ככל שהאדם, זה נקרא מידת חסידות. מידת חסידות בהלכה, יש מה שאתה חייב, אבל אם אתה רוצה להיות צדיק יותר, מוכשר יותר, נקי יותר, אז אתה עושה את זה. אתה עושה לפנים משורת הדין. אז דוד הוא הסמל של החסיד. חז"ל באמת אומרים שדוד כמה פעמים חטא, וכל פעם שהוא חטא הוא מיד השתתח על הרצפה וצעק חטאתי. וזה עצמו חסידות. מפני ששאול למשל לא ידע לעשות את זה, הוא התווכח. זה הקדוש ברוך הוא. כשבא בן אדם והקדוש ברוך הוא אומר, אתה לא בסדר, חטאתי, נכון, עם כל הלב. אבל כשאתה מתחיל להתווכח ורק אחר כך איך שהוא אתה יראה, זה לא חסידות. אף אחד לא אמר שאי אפשר לטעות. אם אנחנו הבנו את העניין, אז יש לנו בעצם על זה עכשיו שאלה לפי כל המהלך. נכון, אנחנו לומדים פסוק פסוק, אבל המהלך גם כן, שלמה בעצם עומד ומתפאר. זה עובדה שהוא עומד ומתפאר בכל הפסוקים. מה עשיתי כדי להגיע לחוכמה? לא התפארות לשם התפארות, אלא מה השתדלתי בעצמי, בעם שלי, בפיתוח המדינה, פיתוח השכל וכולו, כדי להגיע להחלטה מה הכי טוב לעשות בחיים. כן? פה נשאלת השאלה, אם זה הפירוש בפסוק ששלמה בא ומשבח את אבא שלו, שאצל אבא שלי החוכמה הולכת, מוסיפה וגודלת, ואני ירשתי את זה ממנו. אבל אם אתה שואל איפה אני עומד במקום אחד, אם זה משמעות הפסוק, אז אולי זה נשמע טוב שהוא לא מתגאה, אבל איפה השבח? הוא מחפש פה להגיד איזשהו שבח על ההשתדלות שלו המיוחדת להגיע לחוכמה. או לפתח את המדינה, ובסוף, כאילו כשהמסקנה תהיה בסוף, אבל אבלים, הכל אבל. אז איפה פה בפסוק הזה, לפי הפרשנות החסידית הזאת, נמצאת הבחינה של השבח שהוא מעניק למה שהוא עשה. אנחנו מחפשים עכשיו את הצד השני בפסוק. בהתחלה חיפשנו איפה הענבה בפסוק. אחרי שמצאנו אותה, בסדר, אבל אתה לא באת, מה שנקרא, להפגין ענבה פה. אתה באת להגיד את ה... סך הכל מה שעשית בחיים, את העשייה שלך, אז מה פה העשייה שלך, שהחוכמה שלך עומדת, והחוכמה של אבא שלך פרט ורבט, ואתה בעצם כלומניק, כאילו ביחס לאבא, מה אתה רוצה להגיד בזה? אז פה יש עומק נוסף שמלמד את החסידות. מספרים שפעם גוי שמע שליהודים יש חוכמה בתלמוד, אז הוא רצה גם רצה ללמוד תלמוד, אז הוא בא לאיזה רב יהודי ואמר לו, אולי תסכים ללמד אותי תלמוד, שמעתי על תלמוד שלכם משהו משהו. אז הרב התחמק, אתה לא תבין את זה, זה לא בשבילך. למה אתה מעליב אותי? למה אתה מזלזל באינטליגנציה שלי? אני אבין את זה. אמר לו, אתה יודע מה, אני אעשה לך בחינה. מה שאם אתה תעמוד בבחינה, אז סימן שיש לך את הראש הזה שיכול להבין תלמוד. אמר לו, בבקשה, תשאל. אני אשאל אותך שאלה, תשאל. אז הוא אומר לו, שני אנשים נכנסו לערובה. הערובה מפוחמת ושחורה, ואחד מהם יצא שחור, מפוחם, ואחד יצא לבן. מי מהם הולך להתרחץ? אז הגוי חושב, אומר, כמובן, השחור שיצא מפוחם, הוא הולך להתרחץ. אומר לו, הרב, לא תפסת, זה לא נכון. הלבן מסתכל על השחור, הוא רואה אותו שחור, אז הוא אומר, כנראה אני מלוכלך גם כן, אז הוא הולך להתרחץ. השחור מסתכל על הלבן, הוא רואה אותו לבן, הוא לא הולך להתרחץ. אז אני אומר, איי, 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 זה באמת, אתה צודק, אני חושב שעכשיו תפסתי את הפרינציפ. עכשיו תשאל אותי עוד שאלה. אומר, בסדר, בבקשה. שני אנשים נכנסו לערובה, אחד יצא שחור ואחד יצא לבן, מי מהם הולך להתרחץ? אז הגוי אומר, נו, אמרת. שהלבן הולך. אז אומר לו, יהיה המוח של גוי. הלבן מסתכל על הידיים שלו, רואה אותם נקיות, אז הוא יודע שהוא נקי. השחור מסתכל על הידיים שלו, רואה אותם שחורות, אז הוא יודע שהוא מלוכלך. אז השחור הולך להתרחץ. אומר לו, אני חושב שעכשיו השלמת לי את התלונה, עכשיו אני הבנתי.
שאל אותי עוד שאלה אחת, אני חושב שהפעם אני עונה לך, אני כבר הבנתי את הפרינציפ. אומר לו, שני אנשים נכנסו לארובה, אחד יצא שחור, אחד יצא לבן, מי מהם הולך להתרחץ? הגוי לגמרי ידובר, הלבן, השחור. אמרו לו, יא מוח של גוי, אם שני אנשים נכנסו לארובה, איך אחד יצא, אחד שחור, אחד יצא לבן? אז זה בבדיחה כמובן, אבל זה טבעו של שכל, שהוא... צריך שלא יהיה, אנחנו צריכים להבין מה התכוון בכל זאת שלמה, איזה שבח הוא רצה להעניק לפעולות שלו, בזה שהוא אומר שהוא גידל והוסיף וחוכמתו עמדה לו. אז כאן יש איזושהי נקודה שהיא נושא כללי והוא חשוב בכלל בהבנה. אנחנו כולנו יודעים שאת הביטוי שגור בפי העם, שאין חכם כבעל ניסיון. הביטוי הזה יש לו שורשים בפסוק. הפסוק אומר, רוב שנים יגידו חוכמה. כלומר, יש חוכמה שניתן ללמוד אותה בספרים, יש חוכמה שאפשר, חוכמת חיים, שאפשר לקלוט אותה ממה שמספרים לנו האנשים המבוגרים מאיתנו. אבל יש חוכמה שלא יעזור לא מה שנקרא ולא מה שנשמע, עד שלא נעבור את החיים, לא יהיה לנו את החוכמה הזאת. זה מה שנקרא חוכמת חיים. רוב שנים יגידו חוכמה. עכשיו, ככל שהאדם מתחבר יותר אל החכם הזה שרוב שנים אמרו לו חוכמה, ומנסה להזדהות איתו מבחינה רגשית, אז יש לו יותר סיכוי לקלוט ולהפנים מהחוכמה של אותו זקן. ואז יכול להיות מצב שחז"ל אומרים בפרקי אבות, יש קנקן חדש מלא ישן, ויש קנקן ישן שהוא חדש בעצם. יש קנקן חדש, יש אדם צעיר והוא מלא ישן מפני שהוא קלט מן הזקנים מהחוכמה שלהם. על רבי אלעזר בן עזריה, אחד מהחשובים של התנאים, מסופר שבגיל 18 מינו אותו לנשיא על עם ישראל. באותו יום כל השערות שלו נעשו לבנות. החז"ל מספרים שהוא היה גלגול נשמה של שמואל הנביא. שמואל הנביא נפטר בגיל 52, והוא היה בן 18, רבי אלעזר בן עזריה היה בן 18 כשהוא נעשה נשיא. והוא אומר, וכולנו אומרים את זה בהגדה של פסח, הרי אני כבן 70 שנה וכולו ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות. אז הרבי שואל, מי אתה בן 18 שלא זכית לעניין זה או לעניין אחר? אתה בסך הכל צעיר צ'יק, איך שאומרים את זה עכשיו. אז אומרים לא, הוא התכוון כשהוא אמר, הרי אני כבן 70 שנה, שהשנים של שמואל הנביא, ה-52 שלו וה-18 שלי, עושים אותי בן 70. אז נכון שאני צעיר מבחינת הגוף, ואני מקבל את הירושה הרוחנית שלו, כיוון שנדבקתי עדק היטב בנשמתו. ביטוי כזה גם כן מצאנו אצל אחד מהאדמו"רים של חב"ד, שהיה לו פעם ויכוח עם האח שלו על איזה עניין, אז הוא אמר לו, אתה מבוגר ממני בשנים שלך, אני מבוגר ממך בשנים של האבא, מפני שאני הייתי מאוד מאוד דבוק עם האבא, אז קיבלתי ממנו יותר ממה שקיבלתי, מה שאתה קיבלת, ולכן אתה יכול לסמוך על המסורות שלי ועל הקבלות שלי יותר ממה שלך. מה המשמעות הדבר בהקשר שלנו? שהחוכמה והניסיון הם אלה שמביאים יותר את הדבקות של האדם הדבקות של האדם במבוגרים, הם אלה שמביאים לו את החוכמה והניסיון שהזמן לא יכול לתת לו. וכאן אנחנו בעצם באים למעלה של שלמה המלך שהוא משבח. שלמה אומר, תראו, יש דברים אני מודע להם שאני אף פעם לא הייתי יכול להשיג אותם במה כמו שאומרים היום ברחוב, גם אם אני אעשה שמיניות באוויר. אני רק בן 12 הפכתי להיות מלך ואני צעיר, שלמה המלך בעצמו נפטר בגיל 50 ומשהו, אז הוא סך הכל כל החיים שלו היה צעיר, או כמו שאנשים
היום שלומדים את התורות של רבי נחמן מברסלב, בסך הכל רבי נחמן מברסלב נפטר בגיל 36, אז אתה יכול להבין שמדובר בבן אדם, אני לא יודע אם יש אדם בגיל האריזל, שאנחנו עומדים עכשיו בליל ההילולה שלו, אי במנחם אב, נפטר בגיל 36. זאת אומרת, כל ה 38 לפי דעות מסוימות, כל התורה הזאת וכל זה, בסך הכל, כל הקבלה, בוא נאמר, אריזל היה נסתר כל החיים שלו, שנתיים בסך הכל הוא לימד תלמידים, שנתיים. כל הפרי עץ חיים וכל זה, זה שנתיים של לימודים. וזה לא מובן איך בן אדם צעיר כזה יכול, אלא מה, לא מדובר בשנים שלו, מדובר בשנים של, הוא מקבל שנים של אחרים גם כן, את היכולות של אנשים אחרים. עכשיו שלמה המלך בא בעצם להגיד כאן בפסוק הזה שהיו לו את היכולות האלה. זה נכון, הוא אומר, שאני גדלתי והוספתי לא בכוחי, אלא בכוחו של אבא, אבל זה עצמו עוצמה. זה הדבר הזה עצמו הוא עוצמה להתחבר ליכולות של האבא, ליכולות הפנימיות של האבא, שזה נובע רק מהרבה מאוד ענווה והתחברות נפשית, נשמתית, פנימית, לדור הקודם, ליכולות הקודמים. אז אני רוצה להגיד לכם שאני כל כך השקעתי בחוכמה, אומר שלמה המלך, אז הצלחתי לפתח אצל עצמי את היכולת הפנטסטית הזאת להתחבר לבחינות, לשנים, למישהו. זה כמו שאת אדם תגיד, אני עכשיו רוצה להתחבר לצורך הדוגמה, איזה גוי יגיד שהוא רוצה להתחבר לאלכסנדר מוקדון שמלך על כל העולם, כדי להרגיש מה זה למלוך על כל העולם, איזה תכונות נפש צריכות להיות בשביל זה. אבל כדי שהוא יתחבר, איך אתה יכול להתחבר לאחד שהיה לפני כך הרבה זמן והוא לא לפניך והוא לא אתה והוא לא, איך אתה יכול להתחבר אליו? אז אומרים לך שעל ידי הרבה ביטול, הרבה ענווה, על ידי הרבה מדיטציות פנימיות עם הנפש, אפשר להגיע לזה. יש לי איזה חבר שסיפר לי, הוא נולד בטורקיה וגדל בטורקיה, והוא היה גם בצבא הטורקי. אז הוא אומר, אני לא יודע, אבל הוא אומר לי שיש להם איזה שהם מדיטציות שהם עושים, שהם חוזרים לצבאות של פעם ולומדים איזה שהם תרגילים בקראטה וזה, מהמומחים של פעם, בלי שהם אף פעם התחברו, לא ראו אותם ולא למדו מהם, אבל כשהם נדבקים בדמות שלהם, הם מסוגלים לשאוב את החוכמה של היוונים הקדמונים בלוחמה. אין לי מושג אם הם מצליחים לעשות את זה או לא, אבל אין שום ספק שהעניין הוא נכון. זאת אומרת, ככל שאתה מתחבר יותר, ובכלל אם אתה מדבר על אבא ובן, שהבן בהחלט יש לו מתכונות האבא, ויש לו באמת אפשרות להתחבר לנשמתיות של האבא, אז בהחלט זה השבח שמשבח שלמה את עצמו, זה שבח שהוא יכל להתבטל בעוצמה האיומה הזו, להוציא את השנים של האבא, את היכולת של הרוב ימים יגידו חוכמה, שזה לא, זה לא דבר רגיל שבן אדם יצליח לקנות ולהעביר. בן אדם מתקשר ושואל שאלה. טוב, אז אתה עונה לו. אחר כך הוא אומר לך, כן, אבל איזה מישהו שאמר לי, איזה מישהו אחד אמר לי, אני לא יודע אם אתם מכירים את הסגנון, איזה מישהו אחד. אז מה אתה יכול לענות לו? נניח שזה נושא שאתה למדת אותו 20 שנה. ואתה יודע שמה שאותו מישהו אחד אמר, כמו שאומרים, לא מתחיל. אז מה תגיד לו? במקרה הכי, בענווה הכי גדולה, תשמע, אני 20 שנה בתחום. אם לא תגיד את זה, אז הוא מעמיד אותך כנגד איזשהו, איזה מישהו אחד ברחוב שאמר לו. מה אתה יכול לעשות? עכשיו שלמה, הוא רוצה לשכנע אותנו שנקבל את האמת שלו. אז מה אתם רוצים שהוא יעשה? כאילו, איך? שלא יגיד ואנחנו נקלוט? שלמה. מה שדוד עשה עם דם וחרב, שלמה הצליח לעשות בדיפלומטיה. ההוכחה ששלמה היה חכם, אם אנחנו רוצים הוכחה פילוסופית, כי אנחנו, אין לנו מוזניים של חוכמה, למדוד חוכמה קדמונית, אין לנו את היכולת הזאת. אבל אם אנחנו רוצים הוכחה פשוטה, פילוסופית, שאנחנו יכולים כן למדוד אותה, אנחנו יכולים לראות את זה כשיש לך 5,000 ראשי בקר, כן? ונער אחד ערבי קטן, בן 7, שולט בכולם. השאלה היא איך זה קורה, איך הם לא, מספיק שהם יחליטו לרוץ עליו, הם גומרים אותו. אז היסוד הוא, זה שככל שהאדם חכם, יש לו יותר אינטליגנציה, הסובבים שלו מתבטלים אליו. וזה חוק, מתבטלים אליו, זה חוק טבע. זה חוק טבע שגורם הרבה פעמים גם כן שנאה בין אנשים. שהאדם שונא את השני, זה הרבה פעמים מפני שהוא חש שהשני חכם ממנו, ושהחוכמה של השני תובעת ממני להרכין ראש. האגו לא נותן לי, אז אני שונא אותו. אם כל כך הרבה אנשים, אני לא יודע מה היה החוכמה של שלמה, אבל אני לא יכול גם כן לשפוט את החוכמה שלו, כי אנחנו נמצאים בצורה אחרת של חשיבה היום, אבל אם כל כך הרבה אנשים מכל העולם התבטלו, גם שתגידו שזו טקטיקה של נשים, אבל למה עוד מלכים לא עשו את הטקטיקה הזאת? למה זה לא עבד? למה הוא הפך להיות מלך העולם תקופה מסוימת? שכולם התבטלו, למה? בלי חרב ובלי דם. זה החוכמה שלו. זה החוכמה אם הוא צריך לקחת את כל ה-IQ של כל האנשים ושכולם יגידו שהבן אדם הזה חכם. זה החוכמה. טוב, זה שיעור בפני עצמו. יש כמה ניתוחים שעשו בכמה אוניברסיטות על מה שעשה הידלר ואיך הוא תפס את ההמונים. מעבר לפן הרוחני שאנחנו מרימים ידיים ואומרים שזה היה משהו רוחני. אבל מעבר לזה גם איך, באיזה טקטיקות הוא עבד. הטקטיקות היו מאוד מאוד פשוטות וברורות. אני סיפרתי כבר באחד השיעורים, אתם מזכירים את אלכסנדר מוקדון, המדרש מספר עליו, שהוא הגיע לעיר מסוימת של נשים, עיר ארץ מדינה, אני לא יודע, שכולה נשים. והם יצאו לקראתו, הם יצאו לקראתו בפירות של זהב. הוא מסתכל על הפירות ואומר להם, זה מה שאתם אוכלים? אז הם אמרו לו, לא. אז למה אתם מגישים את זה? אז הם אמרו לו, אתה באת עד לכאן כדי לאכול את הפירות שלנו? אז הוא תפס את הצחוק בשאלה שלו ואת התשובה. אז הוא כתב על שערי העיר, אני אלכסנדר מוקדון שכבשתי את כל העולם, הייתי טיפש ועליתי עד לכאן ואנשים ניצחו אותי בביטוח. זה פחות או יותר התרגום מהארמית של מה שהוא עשה. זאת אומרת, יש בהחלט, לפעמים קורה שהשם נותן כוח למישהו על הכביש, והוא משתמש בו לא נכון והוא מזיק. מי שקרא פעם את או שראה את הסרט של המשפט אייכמן, אז הוא מיטיב, אייכמן בעצמו, כן? מטיב להסביר את זה. שואלים אותו, איך אתה היית הרוס של המשלוחים וזה וזה? אתם טועים. בשיא העוצמה יש את הפרוטוקולים, בדיוק. אתם טועים. אמרו לו, אבל מה, בגלל משוגע אחד להרוג ילדים ותינוקות וזה? אתם לא מבינים. אי אפשר היה לחשוב אחרת. זה, איך אומרים, עשו ניסיון על נפש האדם, זה באמת גילו ש... כאילו, אני חושב שזה היה באוניברסיטת ייל בקונטיקט, שנתנו לאדם מסוים, אמרו כאילו שעושים פיתוח החשיבה באמצעות האנשה. למשל, מושבים בן אדם על כיסא, אומרים לו טור מספרים, הוא לא זוכר, תח, מכת חשמל, פעם הבאה הוא יזכור. כאילו כך. זה לא היה ניסיון אמיתי, זה היה... זה הושיבו בן אדם בחדר, מישהו בחדר שני כאילו מכה אותו במכות חשמל ומתקשר איתו. וכל פעם שהוא לא יודע, מעלים את העוצמה של החשמל. בקיצור, בסוף, הוא מת, כאילו בדמיון, הוא מת. אז שואלים את מי שלחץ על זה, למה עשית את זה? אז אתה אמרת לי. כאילו, אני הייתי אומר לך לקפוץ מהגג, גם היית קופץ. טוב, אז אני רק אסיים במשהו שהוא מעשי, שהוא בסיום הפסוק. אף חוכמתי עמדה לי, סיום הפסוק. חז"ל, במסכת שבת, לומדים, אף חוכמתי, הם עושים קצת הקפצה של מילים. חוכמה שלמדתי באף עמדה לי. אף, כאילו בקושי. החוכמה שעמדה באף עמדה לי.
מי היה חכם יותר גדול מהרמב״ם? אני רוצה לצטף אתכם, יש לו פירוש של המשניות, הוא כותב ככה. ואמרו, ככה ברצף לשונו, זה תרגום מערבית, אבל זה בסדר, זה נבין מה שהוא אומר. ואמרו שלא יתקיים מן החוכמה, אלא לפי מה שתלמד בתורח ועמל. הלאה. אבל קריאת התענוג והמנוחה אין קיום לה ולא תועלת בה. קריאת התענוג והמנוחה הוא מתכוון קריאה, זאת אומרת, שבת רגל על רגל ולהחזיק את הספר ככה ובניחותה, כמו שאומרים, על שפת הים. הוא מתכוון שכשאתה לומד, אל תלמד מתוך תענוג ועידון וזה פשוט לא נקלט, זה לא נשאר מזה הרבה. כדי לחרוץ את הדברים בשכל זה רק באופן הזה. למה זה ככה? רק במילה אחת. החוכמה בכלל, היסוד שלה הוא בא מהביטול שבנפש, כוח מה? מהכוח של האפס, אפסיות של האדם שהוא כלי לקלוט משהו שמעבר לו, והרגשת העצמי והאגו עומדת בסתירה עזה לאושיות החוכמה, וכיוון שכך היא לא נקלטת באדם, בטח לא להרבה זמן, כאשר הוא לא נמצא במצב של ביטול. וזה שלמה אפילו אומר, אפילו שלמה בתור חכם מכל אדם, אומר דעו לכם, חוכמה שנשארה לי בימי זקנותי לפי לשון המדרש, זה רק אותה חוכמה שלמדתי בקושי. דברים שלמדתי ככה באילול, במהירות, בזריזות, בחוסר תשומת לב נכון, לא נשאר לי מהם כלום. אני רק אוסיף שכל זה, זה בזמן הזה. כתוב שבאחרית הימים, כיוון שהאף בא לבטל קליפתיות מסוימת של ישות בתוך הנפש שלנו, כדי שהדברים ייקלטו, הישות מפריעה ללמידה, והביטול עוזר ללמידה, והאף קשה לך, אז אתה מבטל את עצמך, ואז נקלט בך הדברים. אבל העתיד לבוא, שהביטול יהיה טבעי, אז באמת יהיה אפשר לקרוא, כמו שאומר הרמב״ם, וגם הדברים יישארו בראש. בכל התחומים הללו אנחנו צריכים לדעת שיש בזה עומק לפנים מעומק. בדרך כלל, וזה אומר הבן איש חי, בדרך כלל בן אדם שקולט בהבזקים, ככה טבע, אז הוא קולט והוא לא מעמיק. ובדרך כלל מי שמעמיק, אז הוא לא קולט בהבזקים, כל אחד עם הכישרון שלו. אז לכן אי אפשר לבוא ולהקיש מאדם זה או בן אדם אחר, כי באמת יש יכולות כאלה, ויש בדרך כלל זה שאנחנו מדברים, דרך אגב אני אומר, זה לא ביחד, מוח הזיכרון בטבע לא הולך עם מוח העמקה בטבע. למה? כי מה זה מוח הזיכרון? מוח הזיכרון הוא לוקח כל דבר ומפרק כמו אש, הוא כמו האש שמפרקת את הארבע יסודות של העץ. כדי לזכור אתה צריך לשים את כל הפרטים היטב היטב בכל פרט, לחלק אותו ולסדר אותו במוח שיהיה בצורה מסודרת. מוח החידוש וההמצאה הוא כמו מים שיוקח ומגבל, עושה בוץ, מחבר דברים לדברים, וזה פשוט סתירה אחד לשני. לכן בדרך כלל מי שחזק בזה לא חזק בזה, ומי שחזק בזה לא חזק בזה. איך אומרים? גאון מפוזר, יש כזה ביטוי. למה הוא מפוזר? הוא שוכח איפה הוא שם את המשקפיים, איפה הוא שם את הגרביים. למה? כי הוא יודע לחבר דברים, הוא יודע להמציא, אז כיוון שהוא יודע להמציא, הזיכרון שלו עובד פחות. מישהו גאון, ויש שתי סוגי גאונים, יש גאונים מאספים ויש גאונים יוצרים. בדרך כלל הגאון היוצר הוא לא מאסף, זאת אומרת הוא לא בקיא בכל כך הרבה דברים, והגאון הבקיא הוא לא מחדש, הוא יודע מה שכולם אומרים, אבל הוא, לא, הוא בעצמו לא זה הכוח שלו. זה שני איזה. פעם שאלו את הרב קוק, בזה אני אסיים, הרב קוק, הרב הראשון של מדינת ישראל, שאלו אותו פעם, הוא עיין באיזשהו ספר, והספר היה של גאון מסוים שהיה חדשן נפלא, וגאון מאסף אחד יצא עליו בשצף קצף וכתב עליו דברים קשים. אז שאלו אותו, למה אתה מסתכל בספר שלו? הוא אומר, אני אגיד לכם, זה גאון יוצר, זה גאון מאסף, זה המילים האלה אני לקחתי ממנו. זה גאון יוצר, זה גאון מאסף. אנחנו מצווים ללכת אחרי הגאון היוצר. זאת אומרת, בסופו של דבר, מהות החוכמה האמיתית של האדם לא מתבטאת
בבקיאות, וההוכחה הפשוטה לזה, אם אנחנו רוצים, כל מה שגם דומם, צומח, חי, מסוגלים לעשות, זה לא מעלת האדם. אם היום המחשב יכול לתת לך נתונים של זיכרון אינסופי, סימן, והוא ככלי דומם, סימן שזה חשוב, אבל זה לא מעלת האדם. מעלת האדם, המין המדבר, אנחנו מצפים ממנו תמיד להיות הרבה יותר. זה משהו אחר, זה משהו עמוק יותר. המוח של האדם לא נוצר רק כדי לזכור, הוא נוצר כדי להמציא. רק דבר אחד, ללכת לישון אף אחד לא יכול, צריך לעשות.